אוקיי, מתחילים, ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר בפודקאסט, שלוש בריבוע, זה הפרק ה-29. לפני שאני מתחיל, רק הערת הזרה קצרה, אני אומר בפודקאסט הזה בכנות את מה שאני חושב על המצב, זה המטרה שלו, כלומר, המטרה שלי כאן זה לא להיות קצין מורה, לא להעלות לאף אחד את המצב רוח בצורה מלאכותית, אני אומר את מה שאני חושב, וזה עלול לא למצוא חן בעיני כמה אנשים או הרבה אנשים, אז אני פשוט מזהיר אתכם, שאם לא בא לכם לשמוע עוד דברים גרועים, אז זה לא הפודקאסט בשבילכם. אבל אם אתם רוצים לשמוע מה אני באמת חושב על המצב, אז כן. הפרק ה-29 כאמור, אני אדבר על ראש אמן שהחליט שמשבר האקלים הוא האויב האמיתי של מדינת ישראל. אחרי זה נדבר על הגדלת התקציב הביטחון, למה בעצם זה כל כך מובן מאליו שצריך להגדיל את תקציב הביטחון. אחרי זה על הורדת הדירוג של מדינת ישראל על ידי סוכנויות דירוג החוב, מה זה אומר, מה צריך לעשות. הנושא אחרי זה יהיה יהודי פלורידה. שרצים לחנויות הנשק להצטייד בגלל האנטישמיות, מה זה אומר עליהם, מה זה אומר עלינו, והנושא האחרון שאני מדבר עליו, שזה מעין סיכום של כל מה שאמרתי עד אותה נקודה, זה יהיה האם אחרי המלחמה אפשר לצפות לגל של ירידה או לגל של עלייה. כלומר, האם יהודים יבואו לכאן מרחבי העולם, או שאולי דווקא יהודים יברחו ממדינת ישראל. טוב, אז בואו נתחיל עם ראש אמן, וזה דבר שבימים האחרונים מסתובב בטוויטר, או סליחה, באקס. אז ראש אמן, אהרון חליבה או חליווה, מצטער, לא בטוח בדיוק איך לבטא את השם שלו, אמר באוקטובר 2022, כלומר בערך שנה לפני הטבח שלפני כמה שבועות, אמר, משבר האקלים מסוכן יותר לישראל מהאיומים הביטחוניים. עוד פעם, ראש אמן לפני שנה, שנה לפני מה שקרה בעזה, או בעוטף עזה. וסליחה, גם בסדרות ובכל דרום ישראל. משבר האקלים מסוכן יותר לישראל מהאיומים הביטחוניים. אז כמובן זה מעלה כמה שאלות. א', האם הוא באמת מאמין בזה? כלומר, הבן אדם מן הסתם הוא לא מטומטם. אני לא חושב שמטומטמים מגיעים להיות ראש אמן. אולי מושחתים, אולי רעים, אולי whatever, אבל לא מטומטמים. אז מעניין אותי אם הוא באמת מאמין בזה. מעניין אותי למה הוא חשב שזה מקומו לומר את זה, ולמה הוא לא פחד לומר את זה. כלומר, למה הוא אמר משפט כל כך כל כך הזוי, והוא לא ציפה לתגובה חריפה עד כדי פיתורים או לפחות לאג, נדמה לי שהוא, לא פיתרו אותו, זה ברור, אבל נדמה לי שגם התגובה על מה שהוא אמר לא הייתה מי יודע מה לועגת. מעניין אותי מי עוד במתכ"ל חושב את זה. האם יכול להיות שכל המטכ"ל, או חלק גדול ממנו, הרבה גנרלים אחרים בצבא ההגנה לישראל, חושב שהבעיה של מדינת ישראל זה לא איראן, אולי האטום של איראן, ארגון הטרור חמאס מדרום, ארגון הטרור חיזבאללה מצפון, מצרים שמתחמשת ואנטישמיות במצרים, לא פחתה אפילו בגרוש מאז שחותמו איתנו הסכמי שלום, לפני, בתקופת בגין כמובן, ירדן, אמרתי, נדמה לי, סוריה, לא יודע, whatever. האם יש עוד גנרלים במטכ"ל שחושבים שמשבר האקלים הוא איום יותר גדול עלינו מהאיומים הביטחוניים? כי האמת שאם הם חושבים את זה, זה די מסביר את מה שקרה כאן. והשאלה היא, אם הם חושבים את זה, למה הם חושבים את זה, ואיך הגיע למטכ"ל, ראש אמן ואולי גנרלים אחרים, שזה מה שהם חושבים. כלומר, מהו הליך הסינון שעוברים קצינים גבוהים בצהל, שמעלה אותם לדרגה הגבוהה ביותר, כמעט שזה אלופים במטכ"ל, מה יש בתהליך הזה שמאפשר גנרלים שחושבים ככה, ואולי הוא מיועד לגנרלים שחושבים ככה. ומה קורה לגנרלים שחושבים שמשבר האקלים הוא נניח מאוד לא חשוב, הוא ממש לא חשוב, הוא רק קצת חשוב, והאטום של איראן והטרור של חיזבאללה וחמאס דווקא זה יותר מאיים למדינת ישראל. האם אנשים כאלה אולי חוסמים אותם להגיע למטכ"ל? כלומר, האם ראש אמן הוא פשוט פטפטן ויהיר יותר מאחרים, ולכן הוא אומר את מה שהוא חושב, וכולם הרבה אחרים במטכ"ל חושבים כמוהו, או שהוא היחידי, והוא אולי מסביר למה הכישלון המקצועי שלו היה כל כך חרוץ, כי הוא באמת האמין ככה. וצריך לזכור שאמן, זה לא שסתם ראש אמן אמר את זה, ואין איזה משמעויות מעשיות. למיטב הבנתי, אמן באמת עם ארגון המודיעין של צה"ל, באמת התעסקו בחישוב של כל מיני דברים שקשורים ללוחות סולאריים, פאנלים סולאריים, חישובים של אקלים, טוב, אני חושב שזו שאלה מעניינת, שאלה מעניינת מי הם בעצם הגנרלים שעומדים מעלינו. מי הם אלה שמנהלים את הצבא, מי אלה שאמורים להגן על החיים שלנו. כמו שזה נראה, זה לא בדיוק העפרונות הכי מחודדים בקלמר. זה ביטוי אמריקאי, לא יודע כמה זה עובד בעברית. הנושא הבא, אפשר לדבר על זה עוד ועוד, אבל אני לא רוצה סתם לחפור על אותו נושא, אני חושב שהנקודה היא די ברורה. אני אעבור לנושא שהוא נושא שונה אך מאוד קשור, למשל סמוטריץ' אמר היום שברור שהקונספציה של צה"ל כצבא קטן וחכם לא הוכיחה את עצמה, ועכשיו צריך לעבור לצבא אכזרי וגדול, שזה יעלה הרבה הרבה יותר כסף, וזה לא סתם עניין של הגדלת הגירעון בצורה זמנית בגלל המלחמה, אלא לטווח ארוך נצטרך להוציא הרבה יותר כסף על הצבא, והצבא צריך להיות הרבה יותר גדול. ויכול להיות שזה נכון, אני לא אומר כאן בוודאות שזה לא נכון, אני לא יודע, אני רק תוהה למה זה נכון. הרי מה שקרה בעזה לפני כמה שבועות, זה לא תוצאה של מחסור בכסף, זה לא בגלל שהצבא היה קטן מדי, זה בגלל שהייתה פשלה מודיעינית, לפחות פשלה מודיעינית, אולי יש דברים יותר מרושעים ברקע, זה אני לא יודע, אבל זה לא בגלל שלא היה כסף או בגלל שהיו חסרות אוגדות, זה בגלל שהצבא פישל בענק. הקצינים הגבוהים פישלו בענק, המודיעין פישל בענק. זה לא שהם לא קיבלו משכרות גבוהות מספיק, לא שילמו מספיק לתצפיתניות, לא התקינו מספיק אלקטרוניקה על הגדר עם עזה, לא זו הייתה הבעיה. אם לא זו הייתה הבעיה, אז למה זה הפתרון? כלומר, אנחנו עמדנו עד לפני חודש וחצי מול עזה, מול לבנון, מול איראן, מול במובן מסוים אולי גם מצרים וכו'. זה נשאר אותו מצב. כל מה שגילינו שאנחנו לא כאלה חכמים כמו שחשבנו. אז למה זה מצדיק הרבה יותר כסף? למה על זה צריך להגדיל את הצבא? שוב, אני חוזר על עצמי קצת, אולי יש כאן משהו שאני מפספס, כי אני מומחה צבאי מאוד מאוד קטן, אבל אני לא מבין למה אם הבעיה לא הייתה כסף, למה הפתרון הוא כן כסף. ואני רוצה להרחיב את השאלה הזו למשהו, לרעיון קצת יותר רחב, שזה ההבדל הגדול בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. במגזר הפרטי, כשמישהו נכשל בצורה חרוצה, אז סוגרים אותו, או לוקחים לו את התקציב, או מפנים את המאמצים למקום אחר, או שהחברה פושטת רגל, מפטרים מישהו, מגלים שזה לא עובד, whatever, זה פשוט לא ממשיך. אם יש חברה שיוצרת טלפונים שעשוי ממקרוני, ומוצאים על זה הרבה כסף, ואז מגלים שטלפונים שעשויים ממקרוני לא עובדים כמו שצריך, אותה חברה לא הולכת למשקיעים ומקבלת עוד ועוד כסף, היא פשוט נסגרת, כי ברור לכולם שטלפונים שעשויים ממקרוני לא עובדים. אז זה מעניין שבמגזר הציבורי זה עובד בדיוק ההפך. ככל שהאנשים במגזר הציבורי, וצהל זה מגזר ציבורי, ככל שהם נכשלים יותר, הם מקבלים יותר כסף. זה כמעט שהדרך הכי טובה למישהו במגזר הציבורי לקבל תקציב יותר, תקציב גדול יותר, זה להיכשל. אם נניח יש רשות שמפקחת על בטיחות של מטוסים, ואז יש התרסקות של מטוס נוסעים, לא באים לאותה סוכנות ואומרים, אתם נכשלתם, עכשיו תתפטרו, אנחנו רוצים מישהו אחר, או שאנחנו רוצים בכלל לסגור אתכם לגמרי, ואנחנו חושבים שהשוק הפרטי יכול לנהל את הבטיחות בצורה יותר טובה מרגולטורים, כי בסופו של דבר חברה שמטוס אצלה מתפוצץ, פושטת רגל וזה לא האינטרס שלה. לא, מה שקורה במציאות, מגיעים לרגולטור שמפקח על בטיחות במטוסים של התעופה, ונותנים להם יותר כסף. כי אם הם נכשלו, כנראה שהייתה בעיה של כסף, לא בעיה אחרת. זה הלך הרוח במגזר הציבורי. ואני חושש שיכול להיות שמה שקורה כאן עם צהל זה דבר דומה. צהל נכשל בענק, לא החיילים, מאוד חשוב לי לומר שכשצהל נכשל, זה לא שהחיילים נכשלו, להפך, החיילים כאן והחיילות הוכיחו כאן גבורה ותעוזה ומה שאתם רוצים, הרבה מעל ומעבר. מי שנכשל זה צהל, כגוף, הקצונה, הבחירה, ראש אמן כבר אמרנו, המתכ"ל, הרמטכ"ל, ושלא לדבר על הדרגים למעלה. אז צהל נכשל, אז הפתרון לזה שצהל נכשל זה בואו ניתן לצהל יותר כסף, יהיה להם יותר אוגדות, יהיה להם יותר טנקים. טוב, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אבל זה לא זו הייתה הבעיה. לא זה היה הסיבה שהייתה טעות, שהייתה תקלה, שהיה אסון הזה. אסון, מחדל, או עליו, איך שלא רוצים לקרוא לו. עוד פעם, אם זו לא הייתה הבעיה, למה זה הפתרון? הפתרון זה אולי לזכור ראש אמן, או למנות ראש אמן, שחושב שהסכנה העיקרית שעומדת בפני מדינת ישראל, זה טרור ואויבים, לא האקלים. לא בזה צריך להתחיל. גם פה אני יכול לחפור עוד ועוד, והנושא הזה גם סופר מעצבן אותי, אבל אני לא רוצה לבזבז, זה לא בזבוז זמן, אבל יש לי עוד נושאים לדבר עליהם, אז אני אעבור הלאה. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה הורדת הדירוג, וגם זה קשור לזה, כמובן, זה מנושא לנושא, ולנושאים שונים, אבל כולם קשורים. ונדמה לי שסוכנות S&P, Standard Poor's, שזה סוכנות דירוג מדינות ודירוג חוב, בין השלוש הגדולות בארצות הברית, או שהיא ממש הכי גדולה. anyway, הם העבירו את אופק הדירוג של מדינת ישראל מייציב לשלילי, מה שאומר שיש סיכוי שנדמה לי עוד חצי שנה, מורידים את רמת הדירוג של מדינת ישראל. מה זה אומר? זה אומר שככל שיעשו את זה, וזה סתם הולך לקרות כבר עכשיו, אני חושב, מדינת ישראל תצטרך לשלם יותר ריבית, על החוב שהיא לוקחת, בשביל לממן את הגרעון, כן? איך שזה עובד, יש למדינה תקציב, יש מיסים ויש הוצאות. אם המיסים, אם הוצאות יותר גדולות מהמיסים, שזה מה שבדרך כלל קורה במדינת ישראל, אז צריך לקחת הלוואה בשביל לגשר על הפער, ההלוואות השנתיות האלה מצטברות, וזה מה שהופך לחוב הלאומי. anyway, הנקודה היא שברור שמדינת ישראל תצטרך לגייס הרבה הרבה יותר כסף בשנים הקרובות, מדובר כרגע על גירעון בתקציב של אם אני לא טועה 10% או קרוב ל-10%, זה אומר שצריך הרבה יותר לגייס, זה אומר שמלכתחילה כנראה שהריבית תעלה רק בגלל שהביקוש למדינת ישראל לחוב עולה, ועכשיו זה גם כן סביר שיעלה מכיוון שהאופק הכלכלי של מדינת ישראל, מה שמוגבר ומודגש על ידי מה שעשתה S&P אתמול בלילה או היום בבוקר, הכל הולך לעלות, הולך להיות יקר יותר. אם החוב הולך להיות יקר יותר, זה אומר שאנחנו, אזרחי מדינת ישראל, נשלם יותר מיסים בשביל לממן את החוב, את ההלוואה. אז כמובן שהדבר הראשון הבעייתי כאן זה שאנחנו נצטרך לשלם הרבה יותר כסף. להזכיר לכם, המשבר הכלכלי הגדול מאוד של שנת 2001, 2002, 2003, שנגרם כתוצאה מהתפוצצות בועת הנסדק בארצות הברית ובגלל האינדיפאדה השנייה, הביא למצב שבו מדינת ישראל הייתה צריכה לשלם חוב של, אם אני לא טועה, ריבית של בערך 12%. משהו זוועתי, שמדינת ישראל לא הייתה יכולה לעמוד בו, אולי זה היה כבר יותר מ-12%, ואז למי שהיה אז שר האוצר נתניהו, לא הייתה ברירה אלא לתקן את המצב, כי אחרת היינו מגיעים לסוג של חדלות פיראון, או משבר כלכלי מאוד מאוד כבד. אני רק מעלה את הנקודה הזו בשביל להסביר כמה הנושא הזה חשוב, של באיזה ריבית מדינת ישראל לוקחת חוב. והשאלה היא מה אפשר לעשות. מה אפשר לעשות עם זה שהמצב שלנו כזה חמור, הכלכלה במצב מדרדר, צריך לקחת הרבה חובות וכו'. ופה אני אדבר על זה קצת, עוד פעם לא הרבה יותר מדי, כי הנושאים האלה הם קצת חוזרים על עצמם, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. הבעיה של מדינת ישראל היא, יש לנו כמה בעיות. יש לנו את הבעיות הרגילות, אנחנו מדינה לא קפיטליסטית, אנחנו כלכלה לא בין המפותחות בעולם המערבי. למרות השקרים של נתניהו בשנים האחרונות, מבחינת התל"ג לנפש, אנחנו נמצאים, הייתי אומר, החמישית התחתונה של העולם המפותח. מבחינת החופש הכלכלי או הקפיטליזם, אנחנו נמצאים בחמישית התחתונה. ב-20% הנמוכים של העולם המפותח. כלומר, מלכתחילה מצבנו לא מי יודע מה טוב, רמת החיים כאן היא לא מי יודע מה גבוהה יחסית לרוב המדינות בעולם המפותח, ועכשיו זה פשוט הולך מאוד להחמיר. נצטרך לקחת הרבה יותר הלוואות, המיסים הולכים לעלות מאוד, וכל זה בהנחה שאנחנו מנצחים במלחמה. אם אנחנו לא מנצחים במלחמה, תכף אני אדבר על זה בעצם בקטע של האם אנחנו אמורים לצפות לגל עלייה או לגל ירידה, אני אדבר על זה, אני איכשהו אנסה להביא את הכל ביחד, אבל עוד פעם אני אנסה קצת למקד את עצמי בשביל להתגבר על הבעיה של הורדת דירוג ועליית עלות החוב, מה שהולך לפגוע בכולנו, כי אנחנו צריכים לממן את זה עם המיסים שלנו, כמובן שיש מה לעשות. אפשר למשל לקצץ את כל התקציב של מדינת ישראל חוץ מתקציב הביטחון ב-30%. זה יפתור את הבעיה, או לפחות יראה שהמדינה באמת לוקחת ברצינות את המצב הכספי שלה. האם אפשר לקצץ 30%? אפשר לקצץ 30% ואפילו לא נרגיש, כי במילא השירותים הציבוריים שמדינת ישראל מספק אלינו, שזה בעיקר שירותי חינוך וביטחון, הם תת-רמה, אז הם שיכול להיות תת-רמה. אני מדבר מאוד בקיצור, ואני אומר דברים מאוד על קצה המזלג, וזה לא באמת נכון, כלומר, אפשר לשפר את החינוך בצורה דרמטית, אפילו אם מקצצים את התקציב על ידי זה שנציג את שיטת השוברים. אבל הנקודה שלי, עוד פעם אני אמקד את עצמי, בשביל להתגבר על הבעיה של עלות החוב והצורך לממן תקציב ביטחון שהוא הולך להיות אדיר בשנים הקרובות, צריך לקצץ 30% מכל שאר סעיפי התקציב, וכמובן יש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות, כמו למשל לעודד צמיחה כלכלית. כן? כי הרי כשיש חוב, מה זה חוב? זה נניח אחוז מהתל"ג. אז אם אנחנו מקטינים את התקציב, אנחנו מקטינים את החוב, או לפחות לא מעלים אותו בקצב מאוד גבוה, כי יש פחות דרישות תקציביות, ודרך אחרת לשנות את היחס בין החוב לתל"ג, לתוצר, לכלכלה, זה להגדיל את התוצר, להגדיל את הכלכלה. ואת זה אפשר לעשות על ידי כאמור, יותר חופש כלכלי, כן? דרגולציה, יבוא חופשי, כל הדברים הרגילים שבמילא היינו צריכים לעשות במדינת ישראל בשום קשר למה שקורה עכשיו, כל הדברים שבמילא נתניהו משקר עליהם כבר 14 שנה אבל לא עושה שום דבר, את זה צריך לעשות עכשיו. אם אנחנו רוצים שתהיה כאן כלכלה סבירה, ועוד מעט אני אגיע לזה. אני אעבור לנושא הבא, הנושא האחרון שלי, שזה גל ירידה או גל עלייה, הוא יסכם את הכל. אבל עד אז אני הולך לעבור לנקודה הבאה, שזה יהודי פלורידה, כי יצא כמה חדשות בארצות הברית בימים האחרונים, שהיהודים בפלורידה עצים רצים לחנויות הנשק, להצטייד בנשק ככל הבא ליד, כי הם פחדים מהאנטישמיות. וזה מאוד מאוד מובן, כן? כל מי שרואה את התפרצות האנטישמיות בארצות הברית, באוניברסיטאות, בעיקר במדינות הדמוקרטיות בארצות הברית, כמו ניו יורק וניו אינגלנד וצפון מזרח וגם צפון מערב, כמובן קליפורניה, כל המדינות האלה, האנטישמיות חוגגת וכמובן גם באירופה. אז היהודים שחיים בארצות הברית מן הסתם מסתכלים על זה ועובר להם ונהיה להם צמרמורת. ובצדק. וזה אגב, בהערת אגב, זה מזכיר לי הערה של משקיע כלכלן אמריקאי בשם פיטר שיף, לפני כמה שנים, הרבה שנים, שאלו אותו למה בעצם יהודי ארצות הברית הם כל כך שמאלנים, כל כך מה שנקרא בארצות הברית ליברלים, מה שאנחנו קוראים שמאלנים, מצביעים במפלגה דמוקרטית, רוצים הרבה הרבה מערכת רווחה, הם בעד העניים וזה, וזה מוזר כי היהודים בארצות הברית כקבוצה הם דקווה אמורים להצביע רפובליקנים, הם יחסית עשירים, עובדים בהרבה מקצועות חופשיים, משלמים הרבה מיסים, עצמאים חלקם הגדול, מצבם טוב, הם אמורים להיות רפובליקנים. למה הם דמוקרטים? למה הם שמאלנים? והתשובה שפיטר שיף נתן היה שיהודי ארצות הברית יודעים שמתישהו בעתיד השכנים שלהם הולכים להתהפך עליהם. שכל יהודי בכל מקום בעולם יודע שבאיזשהו שלב השכנים שלו באיזשהו שלב הולכים להתהפך עליו, ולכן יהודי ארצות הברית מנסים ככל יכולתם להתחנף לכולם, ומנסים להראות כמה הם טובים, וכמה הם תורמים, וכמה הם חמודים, ואיך הם שמאלנים, ואכפת להם מעניים, וככה הם מתחנפים לכולם מתוך תקווה שכשיבוא היום, אז לא יתהפכו עליהם. זה בהנחה שההסבר הזה היה נכון, הוא כמובן מעולם לא היה נכון, במובן הזה שאולי פיטר שיף צודק, וזה הסיבה שיהודי ארצות הברית בחרו להיות שמאלנים. זה כמובן היה מטומטם מלכתחילה שבאיזשהו שלב זה יציל אותם. אבל אני אחזור ליהודי פלורידה, ואגב זה מן הסתם לא רק יהודי פלורידה, אז אני בטוח כל היהודים בארצות הברית, פשוט הכתבה שקראתי הייתה על פלורידה, אני בטוח שזה קורה גם ליהודי טקסס ויהודי ניו יורק, או לפחות כל מדינה שבה מותר בכלל לקנות נשק. anyway, מה הנקודה שלי, ואני סוף סוף מגיע לנקודה, שכן זה לא נעים להיות יהודי בארצות הברית, בטח עכשיו, או בעיקר עכשיו, או רק עכשיו, כשרואים את האנטישמיות המדהימה כאן, שם. אבל יהודי פלורידה ויהודי ארצות הברית, באופן כללי, לפחות יכולים ללכת לחנות נשק ולקנות נשק. תחשבו על זה שנייה. בארצות הברית, מדינה שהוקמה על ידי נוצרים, והוקמה למען אירופאים, יהודים יכולים ללכת לחנויות כלי נשק, ולהצטייד בנשק ולהגן על עצמם. ובארצות הברית נשק זה לא סתם אקדח קטן שהוא תמיד מפסיד בקרב מול רובה, אלא גם רובים, לא אוטומטיים, אבל רובים אמיתיים, תת מקלע, או מה שקוראים לזה בארצות הברית הרבה פעמים, P-38, PCC, AR-15, שזה הגרסה האזרחית של M16, לא חשוב. אבל הם אותם יהודים שחיים במדינה שהוקמה על ידי נוצרים, ומנוהל למען אירופאים, ומנוהלת כיום על ידי נוצרים או אתאיסטים, whatever, אותם יהודים יכולים ללכת לחנות נשק ולקנות נשק ולהגן על עצמם. והנה במדינת ישראל, שהוקמה על ידי יהודים, למען יהודים, כחלק מלקחי השואה שכמובן יהודים צריכים מקום מפלט, כי השנאה ליהודים היא חסרת גבולות גיאוגרפיים או מוסריים, ואין ברירה, יהודים צריכים מקום מפלט, לכן בואו נקים את מדינת ישראל למען היהודים. ובמדינה הזו שהוקמה על ידי יהודים, למען יהודים, כדי שליהודים יהיה בטוח, היהודי הממוצע שרוצה לקנות נשק להגן על עצמו, יכול מבחינת מדינת ישראל ללכת להזזל. או ספציפית למות, כן, להירג, להירצח. זו מדינת ישראל. אותה מדינה, אני אחזור על זה עוד פעם על המשפט הזה, כי בעיניי זה מדהים. בארצות הברית שהוקמה על ידי נוצרים, למען אירופאים, ומנוהלת ידי נוצרים, יהודים יכולים ללכת לחנות נשק ולהגן על עצמם. במדינת ישראל, שהוקמה על ידי יהודים, למען יהודים, מנוהלת על ידי יהודים, כחלק מלקחי השואה, יהודים כרגע מחפשים דרכים לגנעול את דלתות הממד מבפנים, וכשהצורר הנאצי חמאסניקי מגיע מבחוץ, הם חסרי ישק אלה מרי נשק, אז הדרך היחידה זה לסגור את עצמם בממד, כמו אנה פרנק בעליית הגג. זו מדינת ישראל. ועצם העובדה שהדבר הזה לא מוציא 4 מיליון ישראלים לרחובות, מראה עד כמה אנחנו שטופי מוח ודפוקים. ואחרי שאמרתי את זה, אני הבטחתי בתחילת הפודקאסט, שמי שרוצה מצב רוח טוב יותר, זה לא הפודקאסט בשבילו, אז אני מקווה שאני מקיים. אני לא מקווה שאני מקיים, אבל אני חושב שאני מקיים. אז אני אגיע עכשיו לנושא האחרון שבעיניי עוטף את כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה האם אחרי המלחמה אנחנו נראה גל של עלייה או גל של ירידה? האם יהודים מרחבי העולם יעלו לארצות הברית מפחד האנטישמיות, או אולי דווקא יהיה בדיוק ההפך ויהודים מישראל יברחו לגולה? וזו שאלה קשה, כי אנחנו לא יודעים לחזות את העתיד, אז הייתי אומר שיש כאן שני, זה כמו מזלג שיש לו שני זרועות עיקריות. זרוע עיקרית זה המלחמה המסתיימת בניצחון מזהיר, וזרוע עיקרית אחרת זה המלחמה לא מסתיימת בניצחון מזהיר. מה ההגדרה של ניצחון מזהיר? אני לא יודע בדיוק, אבל אני חושב שההגדרה של ניצחון מזהיר כמו שאני חושב עליה, זה שכל הערבים והעולם מסתכלים ורואים, וואו, אסור להסתבך עם מדינת ישראל. זה לדעתי ההגדרה של ניצחון מזהיר. שהעולם מסתכל ויגיד וואו. ואם העולם יסתכל ויגיד לא וואו אלא וואי וואי. או נו, ככה זה יסתיים. אז הפסד. אוקיי. עכשיו, יש כאן כמה דברים. יש כמובן מה שעשוי, עלול, לדחוף את יהודי העולם לישראל, זה כמובן אנטישמיות. אם אתה יהודי בניו יורק, אז אני חושב שהחיים בניו יורק עלולים להיות מאוד קשים ליהודים, הם מן הסתם כבר עכשיו מאוד קשים ליהודים, אני יודע על יהודים שעלו לארץ בדיוק בגלל זה בשנים האחרונות, הרבה לפני המלחמה, כן? מתוך זה שממש פחדים להסתובב עם כיפה ברחובות, אז זו תופעה קיימת והיא מן הסתם תתגבר. אבל צריך לזכור שיהודי בניו יורק, שלא רוצה לחיות בניו יורק בגלל שהאנטישמיות שם חוגגת, יכול הרבה יותר בקלות מאשר לעבור לישראל, לעבור לטקסס, או לפלורידה, או לטנסי, או לעוד כמה מדינות שהן מדינות יחסית ידידותיות, יחסית שמרניות ויחסית פורחות בארצות הברית. צריך לזכור אם כך שזה לא רק אנטישמיות שתביא את היהודים לכאן, אנחנו גם צריכים איכשהו למשוך אותם, כן? כי יש להם אופציות, ואופציה זה לא רק ארצות הברית, יש אופציות טובות במזרח אירופה, יש אופציות סבירות, אני חושב, במזרח הרחוק, אבל מן הסתם, עוד פעם, הכי קל לאמריקאי להגיע מניו יורק לקליפורניה, לא לישראל, אלא לטקסס, פלורידה. עכשיו, מהצד שלנו צריך לזכור מה הולך לקרות כאן בשנים הקרובות. הכלכלה הולכת להיות על הפנים. אנחנו נשלם הרבה יותר מיסים, הרבה יותר מיסים, והסכנה הגדולה והעיקרית היא, אני חושב, זה לא בדיוק המיסים, אלא מה יעשו כאן עובדי ההייטק. כי צריך לזכור שכלכלת ישראל, לא רק עובדי ההייטק, אלא יזמי ההייטק. כי צריך לזכור שהכלכלה במידה רבה מאוד כיום מבוססת על הייטק. הייטק הוא היצואן, הוא מעסיק 250 אלף עובדים במעגל ראשון, והוא מעסיק עוד מאות אלפים במעגל שני, של תחבורה, הסעדה או קייטרינג, בריאות, נותני שירותים וכו'. אז מה יעשו אותם עובדי הייטק ויזמי הייטק במדינה עם מיסים מאוד גבוהים, שנמצאת תחת סכנה ביטחונית שוטפת, בעיקר אם המלחמה לא תיגמר בניצחון מזהיר, ושהכישורים שלהם הם מאוד מאוד מבוקשים בחול, שם הם הולכים לקבל משכורת הרבה יותר גבוהה, לחיות ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, באיכות חיים הרבה יותר גבוהה, ותיאורטית גם בפתחון פיזי הרבה יותר גדול. אם המלחמה הזו לא נגמרת בניצחון מזהיר, אני עוד פעם חוזר על הביטוי הזה, כי זה נדמה לי המפתח, אם היא לא נגמרת בפתחון מזהיר, והכלכלה מדרדרת, ואנחנו ממשיכים להיות בסכנה ביטחונית מתמשכת, והאמון בצהל ובמדינה מדרדר עוד יותר, אז אני חושב שהרבה מאוד יזמים ועובדי הייטק ייקחו את הדברים ויעברו למקום אחר, מה גם שהמקומות האחרים הם לא מטומטמים, כולם רואים מה קורה. אז זה לא רק שהיהודים עובדי הייטק בארץ יסתכלו ויחפשו משהו יותר טוב, אלה שנמצאים בחול ימשכו אותם. לא רק שימשכו אותם, אני די משוכנע שחברות הייטק גדולות כמו מייקרוסופט או אינטל אנווידיה ואחרות שקיימות, שיש להם מרכזי פיתוח בארץ, יכול להיות שזה יהיה באינטרס שלהם לוודא שאנשי מפתח, אנשי המחקר ופיתוח הכי טובים שלהם, לא יחיו בישראל, כדי שלא יגייסו אותם, כדי שלא ירצחו אותם, כדי שלא ישלחו אותם למילואים. אז זה יהיה האינטרס של אותם חברות הייטק לגייס או להעביר, לעשות רילוקיישן כאילו, לעובדים הטובים שלהם, לדרום ארצות הברית, למזרח אירופה. במזרח אירופה יש מרכזי מחקר ופיתוח מאוד מתקדמים, בצ'כיה ובמדינות אחרות, וזו סכנת ענק. זו סכנת ענק, כי אם אין ניצחון מזהיר, ורמת הביטחון יורדת, או לפחות ממשיכה להיות גרועה, נשק אנחנו לא יכולים באמת לקנות להגן על עצמו, להגנה עצמית. אני למשל ביקשת רישיון אקדח, עוד לא קיבלתי תשובה, אבל גם אם יהיה לי רישיון אקדח, מה? טוב, לא חשוב. אז כמו שאמרתי, ניצחון לא מזהיר, המשך ירידה בתחושות של הביטחון, מיסים הרבה יותר גבוהים, כלכלה מדרדרת, ומצד שני, חברות הייטק בחול יעשו את כל מה שהן יכולות בשביל למשוך אליהם עובדים מישראל. כי בשבילם זו הזדמנות גדולה. יש כאן כוח עבודה מעולה, שמחפש שמישהו ייקח אותו, ובשביל הרבה עובדי הייטק יש בוודאי פטריוטיות וציונים, כי עובדה שהם פה בינתיים, ולא כולם יעבדו, ולא כולם יעברו, ואולי אפילו לא חצי מהם יעבור, ואולי אפילו לא רבע יעבור, אבל יעברו מספיק ויעברו הטובים ביותר, כי הם יקבלו את הפיצוי ואת המשיכה, הם יקבלו את ההצעות הכי אטרקטיביות, ואז מצד אחד יהיה לנו כלכלה מדרדרת בגלל שהמיסים מאוד מאוד יעלו, ומצד שני התוצר ידרדר וירד, כי אלה שעושים את התוצר, שיוצרים את התוצר, שמייצאים, חלקם לפחות יברחו. ואז אנחנו יהיה בצרות קיומיות. לא, לא יודע דרך יותר נעימה להגיד את זה. אלה יהיו צרות קיומיות. כי אני רוצה להחזיר אתכם למה שאמרתי בתחילת, להזכיר לכם את מה שסמוטריץ' אמר, שאנחנו חייבים צבא גדול ואכזר, ואנחנו צריכים לממן את זה, איך לממן את זה? הדרך היחידה לממן צבא גדול ואכזר, מה זה צבא לא אכזר אגב, לא משנה, הדרך לממן צבא גדול, זה שיהיה לך תוצר כלכלי גדול, שתוכל למסות אותו, ועם המסים האלה לממן את הצבא. או שתוכל להלוות כסף בשווקים הבינלאומיים, אבל גם בשביל זה צריך תוצר כלכלי, בשביל לממן את המיסים שיחזירו את ההלוואה. ואם אלה שנותנים את ההלוואה רואים שהכלכלה היא במצב מדרדר ואין גם שום דבר באופק, הם ידרשו ריבית מאוד גבוהה לפצות על הסיכון שמדינת ישראל תגיע לחדלות פירעון. אז בשום דרך שלא מסתכלים על זה, זה הולך להיות מאוד מאוד רע. אז האם תהיה גל עלייה, אז האם יהיה גל עלייה או גל ירידה? מן הסתם זה תלוי ברמת האנטישמיות, תלוי ניצחון מזהיר או לא. אבל מה שאני רוצה להגיד, שיש דברים שהם בשליטה שלנו, ויש דברים שהם לא בשליטה שלנו. למשל, מה רמת האנטישמיות בחול, זה לא בשליטה שלנו. וגם, אני מקווה שהאנטישמיות תרד ותיעלם. זה לא שאני מקווה שיהיה הרבה אנטישמיות בחול, כי אז זה יכריח את היהודים לעלות לארץ. זה מחשבה גם מחזרית וגם מטומטמת. אבל, מישהו כאן כותב לי, וואו, פודקאסט ממש מבאס. רגע, רגע, אני הולך להגיד משהו טוב עוד מעט. אז יש דברים כאמור שהם לא בשליטתנו. עם האנטישמיות, וזה גם לא בשליטתי, בשליטתכם, וזה, אני לא בטוח כמה זה אפילו בשליטת, וזה גם לא בשליטת סמוטריץ', כן? האם המלחמה תיגבר בניצחון מזהיר או לא. או כמעט לא בשליטתו, ממש לא בשליטתו, הרי אף אחד לא שואל אותו. בממשלה אני כוון אף אחד לא שואל אותו. אבל סמוטריץ' הוא שר האוצר, וברקת הוא שר הכלכלה. ויש איזה בחור נדמה לי משס שהוא שר הבריאות. ארבל? אני מצטער, אני לא זוכר את השם, אני לא מכוון כאן לפגוע בו, אני פשוט לא זוכר את השם של שר הבריאות מטעם שס. יש כן דברים שאנשים לא יכולים לעשות, שסמוטריץ' יכול לעשות, ושר הבריאות יכול לעשות, וברקת יכולים לעשות, ואפילו נתניהו יכול לעשות. כמו שאמרתי ממש בתחילת השיחה, מדינת ישראל היא בין המדינות הפחות קפיטליסטיות בעולם המערבי, בעולם המפותח, וזה גרוע. אבל מצד שני זה טוב, כי זה אומר שיש הרבה מה לתקן, ואפשר הרבה מאוד מה לתקן, וזה אפילו קל יחסית לתקן מבחינה טכנית, וזה כשלעצמו יקפיץ אותנו. למשל, למחוק את כל הרגולציה, למשל יבוא חופשי, למשל, כמו שאמרתי בעצם מקודם, קיצוץ של 30% בתקציב, בכל תקציב חוץ מתקציב הביטחון. למשל, להציג את שיטת השוברים, כדי שאלה שרוצים אולי לעלות לארץ, יקבלו, יבינו שבארץ החינוך הוא לא בין הכי גרועים בעולם המערבי כמו שהוא היום. גישתת השוברים תציל אותנו גם מזה, גם מרמת החינוך הגבוהה. כלומר, פשוט, הנדלן אגב, להזזל, תשחררו סוף סוף את שוק הנדלן, שכל אחד יבנה איך שהוא רוצה למעט תקנות בטיחות. למה להזזל הדבר הזה עוד לא תוקן? מה שאני רוצה להגיד שעם כל הבעיות ועם כל האסונות שאולי הולכים ליפול לנו, יש דברים שאפשר לעשות. אפשר להפוך למדינה הכי קפיטליסטית בעולם. עכשיו, שום דבר לא עוזר אם הורגים אותנו. לא יודע למה אני צוחק, כן? אבל אם המצב הביטחוני ממשיך להיות זבל, והצפון לא חוזר לצפון כי אנחנו לא באמת מטפלים בחיזבאללה, הדרום לא חוזר לדרום כי יומיים אחרי שנגמרת המלחמה, אנחנו נגלים עוד פעם רקטות כי החמאס הולך להראות לנו שבעצם לא עשינו כלום. טוב, אם הדברים האלה קורים, אז אני לא יודע מה אפשר לעשות. אבל בהנחה שהדברים האלה לא קורים, ואנחנו חוזרים לאיזושהי רמת ביטחון סבירה, בטח אם יש את אותו ניצחון מזהיר שדיברתי עליו, אז יש המון מה שאפשר לעשות, בשביל שיהיה גל עלייה, לא גל ירידה, להפוך את ישראל למדינה הכי קפיטליסטית במערב, או בעולם המפותח בכלל. והקטע הוא, שהדבר הזה, כמו שאמרתי, מבחינת טכנית הוא קל, אבל מה שיותר מעניין, לדעתי, שאם עושים את הדבר הזה, הצלחה היא מובטחת. זה לא ניסוי מדהים, הראשון בתולדות הגזע האנושי, מה שקורה כשלוקחים מדינה פחות קפיטליסטית, והופכים אותה למדינה יותר קפיטליסטית. לא, אנחנו יודעים בוודאות של 100%, מאין ספור ניסיונות, במעל 100 מדינות, ב-200 השנים האחרונות, שכל פעם שמדינה הופכת מפחות קפיטליסטית ליותר קפיטליסטית, המצב שלה משתפר בצורה דרמטית. וכשלוקחים מדינה כמו ישראל, שהיא מאוד לא קפיטליסטית יחסית לעולם המפותח, והופכים אותה למדינה הכי קפיטליסטית בעולם המפותח, התמורה הכלכלית שנקבל מזה היא אדירה. היא כל כך אדירה שאפילו סמוטריץ' יוכל לממן את הצבא הגדול והאכזרי שלו, ולא נרגיש את זה אפילו כלכלה כל כך תפרח. ומה שקצת מדהים אותי, שלא עושים את זה עדיין, או סליחה, מה זאת אומרת לא עושים את זה עדיין? לא מדברים על זה עדיין. וסמוטריץ' וברקת הם הכי את התרמה במובן הזה לדעתי. נתניהו, אני לא מצפה ממנו לכלום, אני מתאר לעצמי שהוא קצת אולי גם עמוס בדברים אחרים. אבל ברקת, כשר הכלכלה, אחראי במידה רבה על כל נושא הרגולציה. למה הוא לא אומר שום דבר? למה הוא לא עושה שום דבר? למה הוא לא מכריז על שום דבר? עכשיו, יש לי ניחוש. הניחוש שלי שברקת רוצה לרשת נתניהו, הוא לא יכול להכעיס את מרכז הליכוד. מרכז הליכוד זה כולו פרוטקציוניסטים ואנשי המגזר הציבורי ותעשייה ובעלי הון, וכמובן שהם מרוצים מזה שמדינת ישראל היא לא מדינה קפיטליסטית. וברקת מן הסתם לא רוצה להצבן אותם על ידי זה שהוא יעשה דרגולציה חריפה מדי, אז הוא סותם את הפה ולהזזל מדינת ישראל, כי אלה הפוליטיקאים שלנו. אבל למה סמוטריץ' לא אומר שום דבר ולא עושה שום דבר? הרי במילא הוא לא ממש מחויב לארגוני העובדים, הוא אפילו הודיע כשהוא נכנס לתפקיד שהוא לא מחויב לארגוני העובדים והוא סוג של קפיטליסט. אז איפה הוא? שר הבריאות של, אני מדבר על משרד הבריאות, כי משרד הבריאות הוא חלק מהותי בכל המחלה הזו שנקראת יוקר המחיה במדינת ישראל, דרך אין ספור תקנות, שחיתויות, שוחד, אתם לא רוצים לדעת מה קורה במשרד הבריאות. למה הוא לא אומר שום דבר? שס, אני יודע, אולי אין מה לצפות, אבל בכל זאת, הנקודה שלי היא, שבמובנים רבים, העתיד של מדינת ישראל עדיין נמצא בידיים שלנו, או בידיים של הפוליטיקאים, אני יודע איך, לא יודע כמה להגיד שלנו וכמה פוליטיקאים. אנחנו בסופו של דבר בוחרים בהם, אבל whatever, anyway, מה שאני רוצה להגיד, שעדיין השליטה בגורל של מדינת ישראל היא בידינו. עדיין אפשר להציל את זה. עדיין אפשר להפוך את מדינת ישראל למדינה הכי קפיטליסטית בעולם המפותח, מה שיפצה ויותר מיפצה על הרבה הרבה צרות אחרות. ואז נקבל גל עלייה. אבל תנאי מקדים זה שלא יהרגו אותנו מהחמאס והחיזבאללה ומאיראן וממצרים. אז אני, ועל זה אין לי שליטה, לא יודע, אין לי לזה פתרון, לא יודע למי יש פתרון. אני מקווה שננצח עכשיו את אותו ניצחון מזהיר שאני מדבר עליו, ואז אפשר לדבר על נושאים אחרים. אבל אני אסיים את הפודקאסט הזה ככה. אם נמשיך בתוואי הזה, גם עם בעיות הדמוגרפיות הישנות, וגם עם העובדה שהכלכלה היא לא במצב טוב, מבנית, בגלל שאנחנו לא קפיטליסטים, ועם כל הנזק שאנחנו הולכים לסבול עכשיו בגלל הנזק של המלחמה הזו, הניחוש שלי גל ירידה. הניחוש שלי גל ירידה. אני חושב שיהודים בעולם שסובלים מאנטישמיות לא יעלו למדינה שבה רמת החיים שלהם הולכת להיפגע בצורה קשה, והפתרון הפיזי שלהם לא הולך מי יודע מה להשתפר, הוא אפילו הולך להיות גרוע יותר. אם אני יהודי שחי במיאמי או ביוסטון ויש לי עבודה מדהימה, והילד שלי לומד בבית ספר פרטי, ואני יוצא החוצה עם אקדח בחגורה, וכשאני מגיע הביתה יש לי תת מקלע להגן על עצמי אם פורצים לי הביתה, וכו'. ואז אומרים לי, בוא, יש אנטישמיות, אז תעבור לישראל שבה הילד שלך יקבל את החינוך פחות או יותר הכי גרוע בעולם המערבי, אין לך זכות להחזיק אקדח, הפקקים כל היום, התשתיות תת רמה, או לפחות לא תת רמה, אבל לא מספיק טובות, המשכורת שלך הולכת ליפול ב-40%, למה לזלזל הוא יבוא? ומצד שני, אותו עובד הייטק שיושב פה, והמלחמה נגמרת, ופה חמאס, שם חיזבאללה, פתאום המיסים גודלים ב-30%, ואני אומר לכם שעובדי הייטק מקבלים שכר חודשי ברמות, במדרגת מס יחסית גבוהה, אלה בטח הולכים לסבול, אלה אני בטח הולכים לסבול, אז למה לזה להישאר כאן? הסיכום של הסיכום, אם אנחנו לא ננצח ולא נהפוך את מדינת ישראל למדינה הרבה יותר קפיטליסטית, אז נקבל ירידה גדולה והידרדרות כלכלית חמורה, כי אלה שיורדים הם בדיוק אלה שעושים את הכלכלה כאן. אם לעומת זאת ננצח ניצחון מזהיר, נשחרר את הכלכלה הישראלית, אז נקבל גל עלייה גדול. כי האנטישמיות לא הולכת להיגמר, אבל מדינת ישראל תהפך להיות כל כך יותר אטרקטיבית לעומת מדינות אחרות בעולם, שהיהודים יבואו לכאן. אני מקווה שזה נגמר, שזה נקרא מסר אופטימי? אני לא יודע כבר. anyway, זה סוף הפודקאסט, דיברתי כבר יותר ממה שציפיתי. אתם יכולים למצוא את זה גם ביוטיוב, ומי שאוהב את המסר, את מה שאני אומר כאן, כי זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי במדינת ישראל, בבקשה תעשו לייק, תשתפו, תפיצו, תעזרו לי להפיץ את המסר הזה. אז עוד פעם, תודה רבה, ערב טוב לכולם, ונתראה בפרק הבא.